גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 239, החומר התואשתי שנועד לחסל פטריות מזיקות. איך הוא עושה את זה? מה ניתן לעשות מעצי הדקל אחרי שהם מסיימים את תפקידם המסורתי בייצור תמרים? והאם ניתן לגדל חסילונים, שרימפ, בכל תנאי? רמז, כדאי לנסות. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לרוצ'ס. מתוך הכנס הבינלאומי הראשון למזון מהים, בהובלת משרד החקלאות ופיתוח הכפר והמשרד לשיתוף פעולה אזורי, ניצול גנים להתמודדות עם פטריות.
המעבר מהמעבדה לשטח, איך להשמיד פטריה, נגיף בכלל, קשה מאוד להשמיד, להשמיד בשטח, בקרקע, זה משימה לא פשוטה.
חומר גלם מעץ יכול להחליף קלקר?
כן, זה בעצם חלופה טבעית לחומרים כמו קלקר, זה ככה הדגל, אבל בגדול זה חומר מרוכב טבעי.
ומערכת תעשייתית לגידול חסילונים.
צריך לדאוג לאיכות המים, אתה חייב שאיכות המים תהיה אופטימלית בכל זמן שהחיות גדלות. אתה חייב לדאוג לתזונה נכונה, אתה חייב לדאוג שהכימיה של המים תהיה, הכימיה והפיזיקה של המים הם יהיו נכונות.
שלום דוקטור יובל קיי וליאון דוד ממכון, ממו"פ, מחקר רמת נגב, שלום לשניכם.
שלום, שלום.
ליאון, תציג אתה את המכון הזה כדי שנבין איך קוראים לו באמת ומה הוא עושה.
מכון המחקר של רמת הנגב הוא בעצם מכון מחקר לחקלאות מדברית.
ומכון מחקר ופיתוח.
מחקר ופיתוח לחקלאות מדברית, אחד מששת המו"פים שנתמכים על ידי משרד החקלאות. אנחנו עכשיו בכנס שלהם באלעד, See the Future, ובעצם מכון המחקר מתמחה במחקר יישומי, מסחרי, לחקלאות בתנאי סף מדבר. רמת הנגב נמצאת ב... אזורים הגבוהים של הנגב, חלקה אדמה חולית, חלקה אדמת לס, ויש שטח מאוד מאוד גדול חקלאי, חקלאים על גבול סיני, אזור פתחת ניצנה, שמגדלים מגוון מאוד מאוד גדול של ירקות וגידולים שונים, שברובו בזכות המו"פ. המו"פ בעצם לוקח, חוקר את הזנים האלה, מאקלם אותם ודואג לחקלאים. המטרה הראשונה זה לתת שירות לחקלאי האזור, לייצר כלכלה מקומית חזקה.
יובל, הגידול העיקרי, הוא לא עיקרי, אבל הגידול שיוצא משם הרבה מאוד, או בוא נגיד התוצרת שיוצאת משם הרבה מאוד, זה עגבניות, בעיקר עגבניות קטנות, שרי צ'רי. העגבניות, אנחנו יודעים בארץ, בוא נגיד, אם על האנושות התפשטה קורונה, אז על העגבניות התפשט איזשהו נגיף אחר. ואתה פה באת כדי להושיע?
אני לא אגיד להושיע, אבל...
אכפת לך שאני אומר להציל. מעניין גם, אבל בסדר, כן.
אז באמת שחזרתי לישראל, אחרי תקופה בארצות הברית, יש נגיף בשנים האחרונות, TBRFV,
אוקיי,
שממש הוא פנדמיה היום במדינות רבות, והוא פוגע בה, הוא קצת דומה לאיידס, הוא מחליש את מערכת החיסון של הצמח, גורם לו להיות חלש, ולאחר מכן פטריות וחיידקים תוקפים את הצמח והורגים אותו. ב-2016-17 זה פגע באופן קיצוני בחקלאים אצלנו באזור. שטחים נמחקו מהפטריה שהתלבשה על רקע הנגיף.
נדמה לי שזה פגע בכל הארץ, בעגבניה בכל הארץ.
פגע בעגבניות בכל הארץ, גרם ליבולים להימחק. אצלנו באזור תקפה בעיקר פטריה שנקראת פוזריום סולני. והמחקר שני שבאתי לעשות זה באמת למצוא פתרון לחקלאים.
אבל פה צריך להסביר למה בעצם הווירוס הזה מחליש את הצמח ואז הוא מחליש את מערכת החיסון שלו, ואז הוא מאפשר לכל לוחם צעיר, אפילו קטן, טירון נגיד, להתלבש עליו.
כן, אז באמת זה בעיה שהחקלאים של ישראל ומדינות נוספות מתמודדים איתם. הווירוס הזה באמת פוגע בעיקר במדינות חמות, ולפי כל אזור יש פתוגן שמתלבש על רקע של הווירוס. אצלנו זה הפוזריום סולני, ובשלב ראשון היה טיפול כימי שנתן עזרה ראשונה, והניסוי שלי בא למצוא פתרון שהוא קצת יותר מקיים. לקחתי קנות, קנות, יש הרכבה, עגבניות מרכיבים.
רגע, שנייה, יובל, אתה רץ לי קדימה. כן. ברשותך, היה צורך קודם לזהות איזה נגיף או איזה גורם טפיל מזיק נמשך אליו, נכון? ויש הרבה כאלה למעשה.
נכון. בשלב ראשון באמת היה צריך להבין מה גורם לקריסה של הצמחים, ובאמת בשלב ראשון היה שלב של זיהוי הנגיף וזיהוי הפטריות שפוגעים בצמח העגבנייה.
אוקיי.
זה בוצע בשיתוף של חוקרים ממכון וולקני.
רגע, היו כמה והחלטתם לבודד אחד, או איך זה עבד? כלומר, היו כמה מזיקים והחלטתם מכל אלה להתנגח עם אחד?
אז איך שזה עובד, זה שאני מסתובב בשטח, הסתובבתי, אני וחוקרים אחרים מהמו"פ שלנו, אנחנו נמצאים בתוך השטחים החקלאיים. מה זאת אומרת? המו"פ נמצא באזורים החקלאיים, ולכן החוקרים שלנו מסתובבים יום-יום במו"פים, בחוות החקלאיות ובמשקים, ופשוט לקחתי צמחים, ונסעתי איתם או למכון וולקני או לפקולטה לחקלאות, והבאתי אותם למומחים של הפטריות ושל הנגיפים.
רגע, אני מוכרח ככה, אתה יודע, להסתובב סביב העניין הזה. בוא נלך למגדל שלא חי ברמת נגב, בסדר? אבל הוא מזהה פתאום, איך הוא יכול לזהות שיש לו נגיף, לא נגיף, שיש לו מזיק?
המגדל רואה את הצמח פשוט
קורס.
קורס, כל הלחץ טוגור שלו יורד, העלים מציבים והעגבניות שהיו על הצמח פשוט מאבדות מהחיוניות שלהם, וכל היביול הולך.
אוקיי, אז אתה גזרת...
אז המגדל, אל תדאג, המגדל יתקשר אליך, בוא אליי מהר לחממה, מתחיל, משהו קורה.
אוקיי, אז אתה לוקח את הקנות האלה?
לא את הרוכב? כל הצמחים.
או את כל הצמח?
כן, לוקח את כל הצמח, ואני, או מי שהיה לפניי, ונוסע עם הצמח למכון וולקני, נכנס למעבדה של אביב דומובסקי, שהוא מתעסק בנגיפים, ומבקש ממנו, בבקשה, תעשה סריקת נגיפים, תגיד לי איזה נגיף נמצא פה. ובאמת אביב מצא את אביב והסטודנטים שלו מצאו את הנגיף עוד לפני כמה שנים, ואז אני לוקח את אותם צמחים והולך למחלקה לעומר פרנקל, שהוא מתעסק בפטריות, ובאמת הוא על צלחות פטרי לוקח ובודק איזה פטריות חיות, ולפי זה הוא יודע איזה פטריה.
כלומר, ואז אתה גם יודע בעצם איך להשמיד אותן, או איך לטפל בהן.
זה כבר יותר מסובך.
אבל לזה הגעת.
כי המעבר מהמעבדה לשטח, איך להשמיד פטריה, נגיף בכלל קשה מאוד להשמיד, כמו שכולנו יודעים עם הנגיפים של, גם של בני אדם. להשמיד בשטח, בקרקע, זה משימה לא פשוטה.
זה אוקיי, ברסנס כבר כתב על זה שלעבור מה שנקרא מהביקוש של הביצוע לוקח זמן, ואז בשיפולי אוברטורה אתה יכול ממש ליפול. מה גילית שם? כלומר, איזה פטריה גילית ו... איך גילית את מה שמשמיד אותה?
אז זה לא אני, זה הצוות שלנו, שהוא צוות רחב גם מהמו"פ שלנו, גם ממו"פ ערבה תיכונה, גם ממכון וולקני, וכולנו ביחד באנו לפתור את זה. אז בשלב הראשון, הפתרון, העזרה הראשונה, הייתה טיפול כימי. מצאנו איזה חומר פועל להשמיד את הפטריה הפוזריוס סולני.
אוקיי. בוא תחכה שתכף נחזור אליך. ליאון, בשלב הזה מתבקשת גם איזושהי עזרה בוא נגיד, מהמרכז לחדשנות לטובת העניין הזה. איך אתם מסייעים בקטעים האלה?
מה שקורה זה במקביל לממצאים שהחוקרים מגלים ומעלים את זה למעלה, הרי מה עושה מרכז חדשנות? מרכז חדשנות קודם כל מחפש בעיות. בעיות שצריך לפתור אותן.
יובל מצא לך סופר בעיה.
בדיוק, וברגע שהם מוצאים בעיה, אז אנחנו מתחילים לעשות חיים. כי אנחנו כל הזמן עושים סקאוטינג לטכנולוגיות חדשות שפותרות בעיות. וברגע שיש לנו ארסנל של פתרונות וארסנל של בעיות, עכשיו העבודה זה לחבר ביניהם. במקרה הזה, יובל והצוות עשו דברים בעצמם. זה עוד לא היה התקופה שאנחנו היינו קיימים, אבל זו דוגמה באמת באמת נהדרת לראות איך אפשר לבנות מרכז חדשנות על בסיס מכון מחקר. שבסופו של דבר המטרה של כולנו זה לעזור לחקלאים, כמו שאמרתי קודם, פתרונות אמיתיים לבעיות אמיתיות שמנסים אותם ברמה מסחרית גבוהה, גדולה, ואז אפשר באמת לקחת אותם לכל העולם ולייצר אימפקט משמעותי.
כלומר, מכאן אתם, התמיכה שלכם היא, בוא נגיד, מורלית, אתם שרים להם אופה איי, או שנותנים להם גם אופה שקל?
דמיין לעצמך שנמצא סטארט-אפ קטן, שהוא בתחילת דרכו, אבל הוא מחזיק בידיו את הפתרון לבעיה. כאן הוא כבר צריך איזושהי עזרה, בעזרה מימונית, עזרה של השקעה, עזרה בפיתוח ניסויים ופיילוטים שמותאמים לבעיה. הוא צריך את כל הידע שנצבר במכון מחקר ואין לו גישה אליו עד לאותו רגע. יכול להיות שהוא אפילו לא היה מודע לקיומה של הבעיה שהוא מסוגל לפתור. וזה המקום שלנו להיכנס, בעצם ליצור את השידוכים האלה, ואז לאפשר לזה לקרות. סטארט-אפ כזה שאין לו את הסיוע המימוני ואין לו בדיוק את ה-channel fit לתוך התעשייה, דרך פעילויות כאלה, יכול פשוט להיעלם, יכול פשוט להתפספס.
אתה צריך להכיר גם את הבעיה, או סליחה, אתה צריך להכיר רק את הבעיה, או גם כל מיני גורמים שיכולים, בוא נגיד, להתערב פעם אחת מבחינה מדעית ופעם שנייה מבחינה כספית?
כן, אנחנו חייבים, האחריות עלינו היא להכיר את כל האקוסיסטם. המטרה של מרכז חדשנות זה לייצר חיבורים. דבר ראשון ולפני הכל. אנחנו יכולים לא להבין מילה אחת ממה שדוקטור יובל אומר ברמה המדעית, אבל עדיין האחריות עלינו כדי היא כן להבין את הבעיה ולהבין את כל האקוסיסטם שמסביבה, הגורמי התעשייה שמסביבה, שניתן לחבר לתוך הדבר הזה כדי לפתור אותה.
אוקיי, יובל, בואו נחזור אליך. הגענו אל הפטריה. הגעת, אתה כבר יודע איך אתה משמיד אותה, או שאתה פה צריך לחקור? כי אם תיתן לה, דיברת על טיפול כימי, נכון? זה דברים שאנשים פחות אוהבים לשמוע.
זה לא נשמע נכון. טוב.
נכון, אז באמת העזרה הראשונה עשינו כטיפול כימי. זה היה פרויקט של דוקטור פיבוניה. ואני הגעתי, אני ביחד עם הצוות, רצינו למצוא קווים של עגבנייה, של קנה. קנה זה החלק התחתון, השורש. עגבנייה מרכיבים, אפשר להרכיב. ואני ביקשתי למצוא קנה, שזה החלק של השורש, שסביל או עמיד לפטריה. כי הפטריה נמצאת בקרקע.
כשאתה אומר קווים,
כן.
הראש שלי נע גנטיקה.
כן. אז באמת בישראל אין GMO, ולכן צריך למצוא קווים שיש להם גנים, רקעים גנטיים של זני בר, שבאמת מעניקים את העמידות או את הסבילות.
כלומר, נותנים לה חיסון יתר, מה שנקרא.
כן, נותנים, שיש זה באופן טבעי, שהגנים נמצאים שם באופן טבעי, לא מכניסים אותם במעבדה, אלא זה בצורה של החלאות.
אוקיי.
ואני חיפשתי כמה שיותר קנות, ולקחתי מגוון רחב מאוד של קנות, וסרקתי את הקנות באמת לעמידות ולסבילות, לפטריה שהורג את הצמחים באזור רמת נגב.
אז רגע, הפתרון הוא כימי או קנה יותר יציבה?
אז לא, הפתרון הוא קנה יותר יציבה. פתרון גנטי, למרות שזה נשמע רע, אבל זה גנטיקה טבעית של צמח העגבניה. זה לא גנים שהבאנו מהחוץ.
אוקיי. לשאול אותך, איזה קנה זאת?
לא, אני מעדיף...
אוקיי, לא נתעסק עם זה.
לא נתעסק, אנחנו לא רוצים להיות מסחרים.
רגע, אבל זה אומר שבהיבט הכללי יש איזשהו... יש איזשהן קנות שהן עמידות, אם לא לנגיף, לפחות הפטריה שהוא מפתח.
אז באמת בשנים הראשונות של הפרויקט, 2018 עד 2021, מצאנו קנה או מספר קנות שסבילות או כמעט עמידות לפטריה. וחקלאים רבים עברו לגדל זנים מורכבים עם הקנה הזו. והתמותה באזורים נגועים, שהיו נגועים מאוד ואיבדו 50% מהצמחים, התמותה ירדה לפחות מ-5%.
מילה על השפעת החלפת הקנה על האדום האדום הזה?
אז החלק העליון של הצמח, החלק שמייצר את הרוחב, יש השפעה מסוימת, אבל הפרי נשאר טעים והוא נשאר מדהים, העגבניות צ'רי של רמת נגב
בריא, מדהימות. בריא, איכותי, אין חשש.
עכשיו, באמת הצלחנו ממש לפתור את רוב הבעיה. היום זה כבר לא בעיה אקוטית כמו שהיא הייתה. לא,
אמרת היום, אז באיזה שלב אתם היום?
עכשיו, כיום אנחנו עובדים כבר על הבסיס של הבעיה, שזה באמת הנגיף. יש עבודה לאתר זנים שהם עמידים לנגיף. באמת זה התחיל בפקולטה לחקלאות ובמכון וולקני, וכבר הגיע לתעשייה. החברות החליאו, עשו החלאות של זנים עמידים או סבילים לנגיף, וכיום אני לוקח את הזנים האלה של החברות ובודק באמת כמה הם עמידים לווירוס, וכתוצאה מכך כמה הם עמידים לפתוגנים המשניים שהורגים את הצמחים.
דוקטור יובל קיי וליאון דוד, תשמעו, מרתק, עוד יכול לשבת כאן עוד שעות, כי יש לכם עוד הרבה מחקרים, אבל הזמן שלנו קצת יותר קצר, אז נסתפק בזה. תודה רבה לשניכם.
תודה רבה לך, היה כיף להיות כאן.
תודה רבה.
שלום דוקטור נועה מתיאס.
שלום רמי.
את מחזיקה בצד שמאל שלך דקל שמעכת אותו, וואלה, חבל על הזמן, נכון?
האמת שלא מעכתי אותו.
לא, זה נראה כאילו, את יודעת, ריסקת אותו לחתיכות, מעכת אותו, ומה זה עכשיו? נראה כמו תחתית לקפה.
כן, יש כאלה שזה מזכיר להם פריחית אורז, וקרום שמזכיר קממבר על הדבר הזה גם.
כן, תכניסו את זה לפה וייצאו לכם שבבים.
כן, כן.
אוקיי.
פסולת גזם מחקלאות או יער, אז במקרה הזה פסולת גזם של דקלים. באמת שלא מאחתי, אלא מה שקרה, גידלתי את זה יחד עם תפטיר פטריה, שאני אסביר לך מה זה, אבל הפטריה מילאה את כל החללים שבין השבבים.
אוקיי.
אתה לא רואה את החתך של זה באמת. עכשיו זה נראה קצת כמו סיבית מבפנים.
לפנייך ישב פה מישהו שבא להילחם בפטריות. אבל מה זאת אומרת תפטיר פטריה?
אני במקור מהצוות, אז בעיצוב אנחנו מסתכלים על בעיות כהזדמנות. אז גם כאן רציתי בכנס פעם שכולם התייחסו לפטריות כמזיק, והייתי היחידה שאומרת הפטריות זה ההזדמנות.
אני צריך שמישהו ילמד אותי איך עושים את זה. אז נדבר אחרי ההקלטה.
כן, כולם.
תגידי נועם, בואי נדבר על המחקר שהוביל אותך לפיתוח של המוצר הזה, אבל נגדיר אותו קודם בשם. אמרת מוצרים שהם חליפיים למזהמים?
כן, זה בעצם חלופה טבעית לחומרים כמו קלקר. זה ככה הדגל, אבל בגדול זה חומר מרוכב טבעי. כשאנחנו משתמשים היום גם בחומרים שהם טבעיים, כמו עץ, לסיבית או MDF או כאלה דברים, אנחנו משתמשים עדיין בדבקים סינתטיים, כימיים. Okay. אפילו נייר שנתפס אצלנו כטבעי, מלא בחומרים כימיקליים מאוד רציניים, שבאופן טבעי נייר היה מתמוסס במים, אנחנו מנסים לגרום לו להתמוסס.
שזה לא יקרה.
זה לא סתם קורה.
אוקיי, זה רקע המחקר. מה שאלת את עצמך בהתחלה?
אוקיי, הרקע הוא ככה, אני הגעתי מעיצוב תעשייתי, הבנתי שיש אפשרות לרתום מערכות ביולוגיות כדי להחליף מערכות סינתטיות שאנחנו משתמשים בהן, ושלטבע יש פתרונות יותר חכמים בערך לכל דבר מאיתנו.
כי בסופו של דבר העצים מאוד חזקים.
מאוד, והם עשויים מסוכרים, שזה די מדהים.
זהו,
אוקיי. תאית, צלולוז, זה סוכר, פשוט באיזשהו מבנה שהוא קצת יותר מתוחכם מאחד סוכרים שאנחנו משתמשים בהם. ולמעשה הפטריות שאני משתמשת בהם זה פטריות שבטבע הן מפרקות עץ.
רגע, חכי, עוד לא הגענו לשם.
אוקיי.
מה שאלת עצמך בהתחלה, איך אני מייצרת חומרים כאלה?
איך אני רותמת מערכות ביולוגיות כדי לייצר חלופות טבעיות לחומרים סינתטיים.
תראי, את גרה בסמר.
נכון.
נכון, שזה נורא חם. אז אני מניח שהסתכלת על הקלקרים האלה שנושאים בהם מים.
או, קלטה כאן יפה.
אוקיי.
כשהבנתי שהחומר הזה הוא חלופה טבעית לקלקר, וניסיתי לחשוב מה ישראלי וקלקר, אז זה בהחלט אחד הדברים שאלו. הג'ריקן קלקר הזה, זה מוצר של שמו הקלקר קרוי בארץ. פוליסטירן מוקצף, זה השם של זה.
בדיוק, אבל למען האמת...
קל וקר.
או, זהו, למען האמת הוא מבודד.
נכון.
זה מבודד גם?
כן, מאוד. וואלה. הפטריה ב... אוקיי, אנחנו גם מדברים פה...
נועם, שנייה, יש סדר לדברים, את יודעת. את דוקטור, את...
אתה יודע מה זה המייסילום של הפטריה? זה רשת תלת-ממדית, אז ככה המוח שלי בערך עובד.
יפה, הגדרת את זה נהדר. התחלת לעשות ניסויים.
כן.
אני מניח, ממה התחלת? זאת אומרת, מה היה לך שם, מה היה בצלחות הפטרי בהתחלה?
אז אנחנו חוזרים לעניין הזה של הבעיה, כנקודת מוצא. הבעיה הייתה פסולת גזם מחקלאות ויערנות, שפעם היו שורפים את כל הפסולת גזם הזאת, ומבינים שזה מזהם, היו מרסקים ומפזרים את זה כחיפוי קרקע, אבל אז זה מעודד התפתחות של כל מיני מזיקים, חיפושיות קליפה ופטריות וכן הלאה. והפסולת הזאת נערמת כבעיה. למשל, באמת בגידולי התמרים בערבה, אלפי טונות בשנה של פסולת גזם שפשוט עומדת בשטח, פולטת פחמן ומהווה בית גידול למזיקים, שאין מה לעשות איתה.
אוקיי, ואז לוקחים את החתיכות האלה, שמים בצלחת, רואים מה מדביק את זה?
אוקיי, אז יש מיליוני מינים של פטריות והמוני סוגים של פסולת גזם, וצריך לנסות לעשות איזה mix and match, לראות מי עובד עם מי.
אוקיי.
התחלתי בצורה מאוד אקראית עם כמה סוגים של פטריות, כמה סוגים של פסולות, ולראות מה מתאים.
זה נראה כאילו באת לגן הילדים של סמר, ואמרת, חבר'ה, תערבבו פה, תגידו לי מה יוצא לכם.
טוב, המחקר שאני מדברת עליו נערך בטכניון ובמיגל, במו"פ צפון.
המקום הרחוק ביותר מגן הילדים.
נכון.
אוקיי.
אז באמת הגלגול בסמר הוא היה מתוך חופש שלקחתי לגדוד תמרים, ופשוט ראיתי את העניין הזה של הפסולת, והבנתי שהגידול של התמרים, אפשר למצות את הגידול הזה בצורה הרבה יותר יעילה. בעצם נעשית בשנים האחרונות נעשה איזשהו מעבר מחשיבה לינארית בתעשייה, שבה אנחנו משתמשים במשאבים שהולכים ומתקלים, ונערמת לנו פסולת בערימות, אז לנסות לחשוב בצורה מעגלית, לנסות לחשוב טיפה כמו במסעדנות היום, שאומרים אנחנו משתמשים בחלקים מאוד ספציפיים מהפרה, אבל את הרוב אנחנו זורקים לפח, אז יש גישה שאומרת nose to tail.
רגע, ואז את אומרת אפשר לנצל את כל הצמח.
בדיוק, אנחנו צריכים למצות את התהליך הזה בצורה הרבה הרבה יותר יעילה, אפשר, כן.
את ראית דקל.
כן.
עכשיו, דקל לא עוטף מיכל פלסטיק לשימור מים.
כן.
יש מקומות שכן, אגב. אבל היה צריך לפתח שם איזשהו כיוון חשיבה מאוד, מאוד מקורי. אוקיי?
כן.
על מה חשבת?
אני ניסיתי למצוא חומרים מבניים ביולוגיים. בתואר שני שלי התעסקתי בביוטכנולוגיה והנדסת חלבונים, וזה הכל דברים שמתקיימים ברמה שהיא מאוד ננו. הפטריות מהוות אצלי איזשהו גשר בין הננו הזה לבין מקרו.
כי נועם, אם אנחנו מסתכלים נכון על העץ מצד אחד ובקצה על המוצר שאת הולכת אליו, אז צריך לעשות קודם תהליך של מילוי העץ. הדקל הוא חלול לחלוטין כמעט. כלומר, יש לו הרבה מאוד צנרת שבסופו של דבר מייצרת, בואי נגיד, זה נראה כמו מסננת, נכון. אם חותכים אותו לפלחים.
נכון.
אוקיי.
שזה גם מדליק את הנורה הזאת של בידוד, כי כל מה שמלא במים כשהצמח חי, או כשהפטריה חיה, ברגע שמייבשים אותו, הוא מלא באוויר. אז יש לי חומר מבודד.
אוקיי.
הבידוד הוא טרמי, אז נגיד לבידוד מבנים.
כלומר, הגענו להיבט של האיתום, של חומר אטום, וחומר שמסוגל להחזיק חומר אחר.
אטום וגם נושם.
ונושם.
שזה חשוב.
אבל אם הוא יבש, הוא כבר מת.
נכון, זה כמו עץ.
אז זהו, אז שוב, את צריכה למלא אותו כדי להקשיח אותו, הוא עדיין חלש.
הפטריה בעצם ממלאת את כל החללים, את כל החללי האוויר, גם בתוך תעלות ההובלה של הצמח.
אוקיי, במה?
בפטריה. זה צינוריות מיקרוסקופיות. החומר, הדופן, תא של הפטריה עשוי בעיקר מחיטין, אותו החומר של ג'וקים, שרימפסים, זה חומר סופר חזק, אחד החזקים בטבע.
אוקיי. כמה זמן הוא יכול להחזיק מעמד? כי זה בסדר להגיד, אוקיי, פטריה, כי תכף אני אתקיל אותך במשהו אחר.
כן.
אבל זה בסדר להגיד פטריה, אבל היא צריכה להיכנס לשם, לגדול, ואחר כך תבואי ותחתכי את החתיכות שאת צריכה. אוקיי? אז איך עושים את זה? את מפוררת את זה, או שזה ממש עץ חתוך?
אוקיי, אני גורסת את העץ לשבבים.
כן.
זה אחד השלבים שלוקחים אנרגיה בתהליך הזה למעשה. אני צריכה להכר את זה, כי פטריות מתחרות עם פטריות אחרות, עובש זה גם סוג של פטריה.
כן.
מעלחת את זה, זה נקרא, אני זורעת את זה עם קצת מאוד פטריה, כפית על 3 ליטר נגיד.
אוקיי.
והפטריה תוך זמן קצר, תוך כמה ימים, ממלאת את כל ה... נגיד אם אני ממלא את זה בשלב הראשון בסקיות פלסטיק, הפטריה פשוט עוטפת את הכל בקרום הלבן הזה, בתוך התעלות של הצמח וגם מסביבו.
אוקיי.
בשלב הזה אני עושה איזה ערבוב להומוגניזציה, וגם זה מחזק את ה... זה גורם לרשת הזאת של הפטריה להתפצל עוד, זה מחזק אותה. ואני מעבירה לתבנית בצורה הרצויה. נותנת לזה עוד כמה ימים, מייבשת בתנור והמוצר מוכן.
יש איזה שלב ש... בשלב הזה הפטריה כבר לא מסוגלת יותר...
אני ממיתה אותה.
ממיתה אותה.
זה ממש כמו עץ, שבאנגלית יש לנו wood ויש tree. זה שתי... או סליחה, timber ו-tree.
תלוי באיזה מדינה את נמצאת.
כן, אז השולחן שלך לא יגדל כבר. אז אותו דבר.
תודה, אפשר תמיד לחבר לו עוד. אבל זה בסדר. נועם, את אומרת ככה. את מסמר, שם מגדלים דקלים, נחבר לזה פטריה, המשולש הזה לא עובד. המשולש, פטריה, דקלאים ותמרים, לא הולך ביחד. פה צריך לשכנע לא רק את המקום עצמו, אלא צריך לשכנע גם את האגף שבודק את זה מבחינת התכנות, פעם אחת, אבל בעיקר מבחינת יציבות, כי אם את אומרת, זה יכול לשמש בתור תחליפים להרבה מאוד דברים, אז את יודעת, כשמסתכלים על כוס טרמית או כוס רגילה שאמורה לשמש למים חמים, אז אם איזה פעות ייקח אותה ובגלל שהחומר הוא לא יציב, הוא יתפרק, פה יש לנו, איך קוראים לזה? מתכון לאסון.
מתכון לאסון.
שמתי לך שני מתכונים לאסון, הדקלאים מצד אחד והפעות מהצד השני.
זה גם מקור לחשיבה, העניין הזה של מוצר שהוא מתפרק והוא מתקלה. זה מאוד מאוד של הטבע. העניין הזה של מעגלים, של פירוק והרכבה, ולדעתי אחד הדברים שהכי מפחידים אותנו כבני אדם, גם בתפיסות וגם בפיזי, לפרק ולהרכיב מחדש. וזה מה שפטריות עושות בטבע.
אוקיי.
אז כן, מצד אחד, אם אני משתמש בזה לבידוד, טרמי ולבניינים, אמרו לי כבר בבחינת מועמדות בדוקטורט, זה עדיף לא לבנות מזה מבנה פרלמנט, זה לא ישרוד לנצח. אז בוחן אחר, אולי עדיף שאנחנו נבנה את מבנה הפרלמנט שלנו בצורה שלא הבנו לנצח.
היה בביירון עם כינור וגפרור.
אגב, זה מאוד עמיד בפני שריפות, בניגוד לכל הקלקרים שמאוד דליקים ופולטים המון חמורים מסוכנים, אז זה אחד היתרונות של זה בבנייה.
אוקיי.
אבל אותי עניין דווקא לראות איך אני מנצלת את עצם זה שהחומר הזה מתפרק, כחלק מהתפקוד של המוצר. חיפשתי מוצרים שהפירוק הוא חלק מהפונקציה שלהם. וככה הגעתי לתחום השתלנות. ואז אני משתמשת בגזם של היער או השדה החקלאי, כדי לייצר מוצרים שהם מיכלי שתילה, למשל, או מגני שתילים.
אבל אז הם מתפרקים?
ומחזירים את חומרי הזנה לקרקע. במקום לשלוח אותם לא יודעת לאן.
אבל זה פטריה.
הפטריה... היא חומר הזנה מצוין. מה שהפטריה עושה, היא מפרקת את הסוכרים המורכבים מאוד והיציבים מאוד של העץ. Mm-hmm. חזרה לאבני בנייה בסיסיות, שוב, חומצות נועם, אמינו, לוקחת, בטגלוקנים, לוקחת, מאוד מזינה.
את לוקחת את החומר הזה, עושה ממנו עציץ, כן. הוא מכיל פטריה בפנים.
נכון.
אנחנו חוזרים לבעיה של הדקלה.
הפטריה היא נהדרת בשבילי, הפטריה הזאת. היא חומר מת, והיא סוכר זמין למיקרואורגניזמים שיכולים להטיב עם הסביבה של השורש.
זה לא שוב, זה לא...
בדיוק כמו מיקרוביוטיקה שיש לנו בבטן, והבנה שיש חיידקים טובים, ככה גם בסביבות השורש.
קוראים לזה מיקרוביום.
נכון.
נועם, בואי נעשה כאן עצירה קצרה על החשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
זה לא משהו שאת מחזירה בחזרה זיהום לקרקע?
איזה זיהום?
אני שואל אותך.
אוקיי, אז נתחיל מזה שאנחנו אומרים כאן כל הזמן פטריה. Mm-hmm. בעברית אין לנו שתי מילים, באנגלית יש משרום ויש פנגי. Mm-hmm. המשרום זה רק הפרי. Okay. ושם יש נבגים, ובאמת הדבר הזה הוא חלקיקים, ויש אלרגנים, וזה יכול להתרבות. אני לא מגיעה לשלב הזה של הפטריה, אני מתעסקת עם המייסיליום, mm-hmm. תפתיר, זה רשת של קורים שהיא מתחת לפני הקרקע, הריבוי הוא בלי נבגים למעשה. Mm-hmm. וברגע שאני הורגת את זה, אני הורגת את זה. אין זיהום.
הבנתי.
זה חומר הזנה נפלא.
אוקיי, okay. בואי נלך לקצה.
כן. לא נגיע אליו בשיחה הקצרה הזאת.
כוסות, כל מה שזה קלקר בעצם זה יכול להחליף? אבל את אמרת, למה אני שואל? כי את אמרת שחלק מהפונקציונליות שלו זה צריך להיות פירוק, זאת אומרת...
מבחינתי.
כן.
כן.
זאת אומרת, כוס לקפה זה לא עובד.
למה לא?
אני שואל.
אתה משתמש בה מאוד רגעי. יש עניין, עוד פעם, הכוסות...
שוב, את זורקת את זה וזה הופך שוב להיות זיהום.
למה זיהום? זה הזנה לקרקע.
זה הזנה לקרקע בינך וביני, אבל ברגע שאת מכניסה את זה לפח, זה לא מזין את הקרקע.
לא, אני מקמצת זה ככה ביד בנונשלנט, כמו שפעם היינו עושים עם הפחיות, ומשליחה את זה בצד הדרך.
אני מקווה שרשות הטבע והגנים לא יקשיבו למשפט האחרון שאמרת. אבל רגע.
זה קומפוסט. פטריות הן חיוניות למערכת האקולוגית, כי הן בעצם עושות את השאלה.
נועם, את לוקחת את זה פעם אחת לבניית הציצים,
כן.
נכון? לשתלנות, שזה בסדר, ואחר כך זה חוזר לקרקע, זה שוב, זה עושה גבעות וערימות וכל מיני כאלה, ושוב צריך להשתמש
לא,
ב...
זה מתפרק כי זה הופך את זה זמין למיקרואורגניזמים שמפרקים את זה עוד יותר. זה בעצם הופך לאבני בניין הבסיסיות, פחמן, דברים כאלה. אגב, הפסולת של הגזם שנערמת, פולטת פחמן. הפטריות דווקא מקבעות אותו ומחזירות אותו לקרקע.
אני אשאל שאלה אחרונה.
אז לתהליך הזה יש מדרך פחמן שלילי, שזה מטבע חשוב בימינו.
הבנתי. אני אשאל שאלה אחרונה. המקום האחרון שבו משתמשים עדיין בחד פעמי זה אולמות אירועים, חתונות וכאלה. יגיע לשם?
כן, יש עוד וריאציה של החומר שמבוססת על ננו-צלולוז, יריעות דקות של, באמת יכולות להיות גם כציפויים, גם כממש משהו שהוא כמו נייר.
זה יכול להיות הסכום. חומר מאוד מרסטילי. זה יכול להיות הסכום והצלחות?
כן, הפטריות הם בעצם הדבק, הם חלופה גם לשרפים, אז הם יכולות להיות המון דברים, כולל מזון.
דוקטור נועם מתיאס, אני כבר לא אתחתן יותר, אבל נראה לי שאחרים ירצו לשמוע על הפיתוח הזה עוד הרבה יותר. תודה רבה לך.
חייבת להגיד שאני שייכת למו"פ מדבר וים המלח, לא יודעת אם ציינתי את זה, אמרנו סמר, אז זה המקום מגורים.
תודה רבה לך.
תודה, ביי ביי. Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is
is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you, what more is you looking for? Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter, take it from me. Up on the shore they work all day, out in the sun they slave away, while we devoting full time to floating under the sea. Down here on the fish is happy, as off through the waves they roll. The fish on the land ain't happy, they saw cause they in the bowl. But fish in the bowl is lucky, they in for a worse of fate. One day when the boss get hungry,
yes, you go beyond the pay.
But no, under the sea, under the sea. Nobody beat us, fry us, and eat us in fricassee. We want the land folks loves to cook. Under the sea, we after hook up. We got no troubles, life is the bubbles. Under the sea,
under the sea,
under the sea.
Under the sea.
Since life is sweet here, we got to be here naturally. Even the sturgeon and the ray, dig in the earth and start to play. We got the spirit, you got to hear it under the sea. The newt play the flute, the cop play the harp, the players play the bass and they sound the job. The bass play the brass, the chub play the tub. The flute is the duke of soul. The way he can play the names on the strings, the chub rocking on the blackfish. He sings the spelt and the sprat. They know where it's at, they know that blowfish blow.
שלום לדוקטור ערן הדס מחברת אקו שרימפ.
שלום רב.
זה לא כשר. זה נשמע לא כשר. מה אתה אומר?
השרימפ בינתיים לא כשר, עד שיוחלט אחרת.
אוקיי. ומה אתם עושים בעצם?
אז אנחנו חברה שנמצאת בדרום, בקיבוץ רביבין. אנחנו עובדים כבר 7 שנים על פיתוח מערכת תעשייתית ומבוקרת לגידול של שרימפס.
אוקיי. למה בעצם? הרי יש בעולם הרבה מאוד, העולם הוא יותר משני שליש מים, אז למה אתם צריכים לעשות מערכת מטועסת?
אז א', יש הבדל מהותי בין שרימפ לדגים, שהשרימפ הוא חיה שהיא חיה בעצם על הקרקע. ולכן הפתרונות שמצאו לדגים שמנצלים את נפח המים, כמו למשל כלובים בים, הם לא רלוונטיים לגבי שרימפ, וגם היום הגידול של השרימפ בעולם הוא מתבצע על היבשה בבריכות פתוחות, במערכות אקסטנסיביות שמייצרות בעצם פר מטר מרובע מעט מאוד.
אבל למה בעצם לא לנצל את הים לצורך העניין?
כי השרימפ הוא לא חיה שחיינית, אתה צריך, אם אתה רוצה לנצל את הים, אתה צריך לצלול.
לייצר לגונה כזאת.
לייצר לגונה או לייצר, או לגדל אותם על קרקעית הים, משהו מבחינה תעשייתית, אפשר בהיקפים קטנים אולי לעשות את זה, אבל לבסס תעשייה על גידול בקרקעית הים, או על לגונה, שהיום אף אחד לא ייתן לך מבחינה סביבתית לייצר לגונה ולייצר שם שרימפ, מעבר לבעיות הסביבתיות הענקיות שזה יוצר.
אז מה, אתם עושים לגונה מלאכותית?
לא, אנחנו מגדלים בעצם את השרים בתוך, בתוך מיכל מיוחד שאנחנו פיתחנו, שזה בעצם הלב של הטכנולוגיה שלנו, שגם רשמנו עליו פטנט. אנחנו בעצם הראשונים בעולם שמצאו דרך לגדל שרימפ בצפויות מאוד גבוהות בתוך מיכלים שהם לחלוטין מבוקרים.
שוב, אתם בעצם יוצרים שונית מלאכותית, אבל בעצם למה לא להשתמש בשונית? מה זה, זה, זה חומר מזהם, זה מה? החסילונים הם, אתה יודע, בעלי חיים בסופו של דבר.
אתה צריך להבין שהחקלאות היום היא עוברת, פעם היה חקלאות והיום היה תעשייה. היום כבר קשה להגיד מה זה חקלאות ומה זה תעשייה, זה בעצם העקרונות התעשייתיים של, של ניצול יעיל של, של אמצעים, של, שאתה עושה היום מה שעשית אתמול ואתה מצפה, עשית משהו ואתה מצפה לקבל תוצאה בהתאם. העקרונות האלה הם חודרים מאוד חזק היום לחקלאות, על מנת שהחקלאות תהיה יעילה ותוכל גם לייצר את הכמויות המאוד גדולות של מזון שצריך לייצר היום. ולכן מה שאנחנו עושים זה בעצם מתקן מתועס לגידול של, של שרים. מה שאתה מדבר עליו זה, זה מתקנים שהם מאוד לא יעילים, והיום עם הרגולציה הקיימת היום ובצרכים ובעלויות שיש היום, היא פשוט לא ברת ביצוע.
אתם באיזה תחום? כי יש, אני מזהה שלושה תחומים שם, זאת אומרת תשתית ראשונית שזה מיכל, צנרת וכאלה, אבל צריך גם לגדל את סביבת המצע של של בעל החיים וגם של המים.
נכון, הגידול של שרימפ או בכלל של בחקלאות מים מתועסת הוא מאוד מאוד מורכב. אתה בעצם יוצר סביבת חיים אופטימלית לבעלי חיים שאתה צריך באופן מלאכותי, מה שהים עושה באופן טבעי ולא מגיש חשבון. Mm-hmm. פה כל פרמטר ופרמטר אנחנו צריכים להיות מסוגלים א' להבין אותו, להבין שהוא חשוב, וב' לדעת איך לנטר אותו.
אוקיי, okay. אז מה עושים? אתה יודע מה, בוא נתחיל כמו שאני בדרך כלל מתחיל. שאלת מחקר, לאיזה כיוון לקחתם אותה?
אז בעצם האתגר המרכזי בנושא הזה שאנחנו עוסקים בו זה להגיע למצב שהתפוקה של המערכת פר יחידת, ליחידת ייצור או ליחידת שטח, mm-hmm. היא תהיה מספיק גבוהה על מנת להצדיק בעצם את הפעילות הכלכלית הזאת. כי בסוף זה פעילות כלכלית, לשרימפ יש מחיר בשוק ואתה צריך איכשהו להגיע למחיר הזה.
אוקיי.
והאתגר המרכזי הוא שאתה עוסק במערכות מתועסות, זה דומה מאוד לחקלאות של הצמחים למשל, שאתה בונה חממה, אז דונם של עגבניות צריך לתת פי 10 מאשר דונם של עגבניות בחוץ. אז אותו דבר פה, אז השאלת מחקר הראשונית שלנו והבסיסית שאיתה בעצם אנחנו מתמודדים עד היום, איך להגיע למצב שיחידת ייצור שלנו מייצרת מספיק שרימפ על מנת שנוכל להצדיק את המבחינה הכלכלית את האופרציה הזאת.
אוקיי, אז במשולש מצע, מים ותשתית, איפה הכי הרבה בעיות יש?
יש בעיות באופן שווה בכולם. בעצם אנחנו מתמודדים, כמו שאמרתי, ההמצאה הראשונית שלנו זה איך בכלל מיכל יכול לאכלס שרימפים. צריך להבין שהתפוקה השנתית מהמערכת שלנו היא בסדר גודל של יותר מפי 100 מאשר מה שמייצרות המערכות בחוץ. ובשביל לעשות את זה אתה גם צריך לדאוג לאיכות המים. אתה חייב שאיכות המים תהיה אופטימלית בכל זמן שהחיות גדלות. אתה חייב לדאוג לתזונה נכונה, אתה חייב לדאוג שהכימיה של המים תהיה, הכימיה והפיזיקה של המים הם יהיו נכונות, טמפרטורה.
אני רוצה ברשותך להתעכב על זה, כי אתה יכול לקחת מים, קודם כל בצפיפויות שונות, אתה יכול לקחת אותם עם הרבה מאוד חומרים מינרליים, חומרים פנימיים מאוד מאוד שונים, כלומר או שאתה מזקק אותם לחלוטין או שהם עיין ערך מי קולחין. אתה יכול לקחת אותם במעלות שונות, כלומר בחום משתנה. מה אתם בודקים?
אנחנו בודקים עשרות פרמטרים. גם צריך להבין שזה לא שאתה לוקח מים וזהו. המערכות האלה הן דינמיות, יש אינטראקציה.
ברור לי שזה לא מי ברז רגילים שיוצאים מה...
לא, זה יותר מזה, זה באמת לא מי ברז רגילים, זה איזשהו תרכובת מסוימת של מינרלים שאנחנו מרכיבים אותה, אבל חשוב גם להבין שהמערכות האלה הן דינמיות. יש אינטראקציה בין השרימפ למים, יש אינטראקציה בין מערכת פילטרציה למים. זה ששמת מים ביום א', ביום ב', כנראה שהפרופיל של המים הוא יהיה אחר, ואתה צריך כל הזמן לעסוק בתיקון שלו, וזה בעצם חלק מהמערכת שאנחנו מפתחים, זה יש מערכת בקרה שיודעת להסתכל על דברים רלוונטיים, ולתקן ולהתריע, והרבה מאוד פרמטרים שמסתכלים עליהם בו זמנית, כי המחזוריות היא מאוד מאוד מהירה.
ועל מה זה משפיע? זה על הגודל, על הטעם?
זה משפיע על הכל. הפרמטר הכי חשוב זה השרידה של החיות. כמה חיות אתה מצליח, ההפרש בין כמה ששמת לכמה שיצא. כל טעות שאתה עושה בהקשר הזה, אתה תאבד עוד ועוד חיות. והמטרה היא להגיע, זה חלק מהתפוקה, שהמספיק חיות ישרדו. זה, למי שעוסק בבעלי חיים יבשתיים, זה נשמע לו לא סביר, אתה לא בא לרפת ובבוקר וחצי מהפרות מתו, אבל בעולם של הדגים, של החקלאות מים, זה בהחלט יכול לקרות. וזה אחד מהדברים שהכי מטרידים אותנו, נושא של השרידה וה-well-being של
המים עצמם. או של החיות עצמם.
של החיות. בעצם אפשר לומר שעם החיות אין לנו כמעט אינטראקציה. רוב האינטראקציה היא בעצם עם המים עצמם.
אבל הוא מראה לך, הוא גדל יותר, הוא משנה צבע, הוא מה?
כן, יש הרבה מאוד אינדיקציות על החיות, משנה צבע, אנחנו בודקים את הקצב גידול, אנחנו...
רגע, והצלחתם אחרי המחקר להגיע בוא נגיד לתמהיל מים אופטימלי?
כן.
אבל זה הולך פר זן או שזה, כלומר, פר סוג
של... אנחנו עוסקים רק בזן אחד. אנחנו מתעסקים עם זן אחד ספציפי של שרימפ. רוב השרימפ שנמכר בעולם זה זן אחד ספציפי. זה קשה מאוד, כל זן כזה, למרות שזה בעין בלתי מזוינת, זה אוקיי, אז כולם שרימפ, כולם, אבל כל אחד כזה זה חיה אחרת לגמרי, וזה תנאים אחרים, וזה עולם אחר לחלוטין. ולכן אנחנו מתמקדים בזן אחד בלבד, ובו אנחנו מתמקצעים.
אני רוצה לקחת אותך שנייה לענף מקביל, או ענף משיק. יש מצב שאחרי שבניתם מערכת, אתה יכול לפתח שם איזושהי, בוא נגיד, איזושהי סביבה מחקרית עצמאית, כדי שמי שמגדל את הזן הזה, אוקיי, הוא יצליח, אבל אם מישהו רוצה לגדל זן אחר, אז במחקר די פשוט הוא יצליח לעשות את זה?
כמובן, הידע הוא נצבר. כמובן שהידע שאנחנו צוברים על הזן הספציפי הזה, הוא יכול גם לשמש כבסיס לזנים אחרים. בסך הכל הביולוגיה היא די דומה של כל הבעלי חיים, אבל כל זן הוא מגיע מסביבת חיים אחרת. יכול להיות שזן אחד הוא צריך מים של 25 מעלות וזן אחד של 30 מעלות. יכול להיות שזן אחד צריך מזון כזה ומזון אחר.
לא, אבל השאלה שלי, אם אתה יכול, לצד המערכת שאתה מוכר, שאתה מפתח, לשים גם, בוא נגיד, ערכה מחקרית, שאפשר יהיה בעזרתה להתאים את סוג המים לזני החסילונים שרוצים לגדל, לזנים או לתנאים האחרים שבהם. נניח, פה בארץ זה תנאים מסוג א', אבל בקוריאה נדמה לי שזה בתנאים אחרים לחלוטין.
לא, זה מה שאנחנו עושים. התנאים שיגדלו פה ובקוריאה הם יהיו בדיוק אותם תנאים. אין הבדל
זאת אומרת לעשות השוואה כזאת.
כן, זה הכוונה, שבכל מקום יהיה אותו דבר.
עדיין, דוקטור הדס, בקוריאה יש מים בתמהיל מסוים לעומת ישראל, פה איפשהו צריך לעשות התאמה.
זה לא משנה, זה בגלל זה אני טוען שאנחנו מייצרים תעשייה, גם שמייצרים פלסטיק בקוריאה ובישראל, או שאני מביא משהו בפלסטיק, אני מניח שמייצרים את זה בצורה מאוד דומה.
תראה, כשאתה מעביר פלסטיק במכונת שיחול, הוא תמיד צריך לעבור סוג של חום, ואחר בדיוק. כך מתיחה.
אז okay. אותו הדבר, אנחנו שואפים בדיוק לשם, שזה אבל, יהיה אותו דבר.
זהו, בדיוק. אבל המים של קוריאה, הם לא המים של ישראל.
אבל המים שאנחנו מייצרים זה מים מלאכותיים, אנחנו לא תלויים בכלל במים שפה או שם.
נדמה לי שתפסתי אותך במלקחיים עכשיו, תמשיך. מה זאת אומרת מים מלאכותיים?
זה מים שאנחנו מייצרים אותם, אנחנו מייצרים איזשהו, יש לנו ידע לגבי הפרופיל של המינרלים, זאת אומרת הרכב המינרלים שצריך להופיע במים, ואותו אנחנו מייצרים ועליו אנחנו שומרים, כך שגם אם תלך לקוריאה וגם אם תלך לכל מקום בעולם, תמיד זה יהיה אותו הרכב.
תראה, חסילון הוא על הקרקע, נכון? הוא מונח כן. על איזשהו משטח, אז אתה צריך איזשהו גובה מים מסוים, כדי שלא ילחץ עליו יותר מדי, עזוב את האטמוספירות, לא נדבר על זה עכשיו, אבל הלמטה מוכרח להיות משהו שאתה תוכל לגדל עליו את החסילון. כלומר, יכול להיות חול, יכול להיות אבנים, יכול להיות חמר, לא יודע, לאיזה כיוון אתם לוקחים?
אנחנו לא חושבים, אנחנו לא חושבים במונחים שאתה חושב, אנחנו חושבים תעשייה.
תקשיב, אתה מרביבים, בחקלאות שם גם יודעים מה זה קרב. בסדר, גם אני מגיע מאותה סביבה. קרב, יש לו את החשיבות, בוא נגיד, כמעט לא הראשונה במעלה, אבל יש לו חשיבות מאוד משמעותית. אני מניח שגם החסילון רוצה ללכת על מצע נוח.
נכון, אבל אתה רומנטים ואנחנו תעשייתיים.
כמה אני אוהב אותך.
אז הם פשוט הולכים על פלסטיק מחוספס.
אה, וואלה?
צר לי להחזב אותך.
וואי וואי, כבר הייתי בטוח שיש כאן איזה פיתוח חדש. והתשתית הסביבתית, זאת אומרת, זה מיכל, צנרת, כמה ניאגרות וזהו, כי גם אתה צריך, אם אתה מכניס או מרענן את המים, אתה גם צריך להעביר אותם דרך איזושהי מערכת שתהיה זהה למה שהייתה. נכון. כלומר, שהמים יהיו זהים למה שאתה צריך בתוך המיכל.
נכון, אז המערכת היא באמת מבוססת על צנרת ומיכלים וברזים ומשאבות ומה שכולם מכירים, אבל הסוד פה הוא המערכת בקרה שתדע כל הזמן, למרות הצפיפויות הגבוהות ולמרות האינטראקציה בין החיות למים, היא תשמור את המים כל הזמן בצורה אופטימלית שהשרימפים ירגישו כאילו הם נמצאים באמצע האוקיינוס.
אוקיי, אתה שם חיישנים, נכון? לבדוק שהמים כל הזמן באותה איכות או באותו טיב?
המון, המון חיישנים.
אתה לא תתחמק מהשאלה כמה ולאיזה סוג.
אז אמרתי, אנחנו מנטרים הרבה מאוד פרמטרים, הבולטים שלהם זה חמצן, טמפרטורה, pH, מליחות.
מישהו זרק את המילה להעביר רסטורציה פה. זה זה?
לא, זה מחזור, פשוט מחזור שלם של המים, והשווה כל הזמן אנחנו מתקנים את המים חזרה למה שהם צריכים להיות.
כמה אתה יכול להוציא ממערכת כזאת, בוא נגיד, מערכת ממוצעת? כמה טון
אנחנו,
עלות יעילות, אני שואל פה.
המערכות שאנחנו מייצרים היום, הן מייצרות משהו כמו 130 קילו לקוב מים. שתבין שהמערכות שקיימות הים, הן היום מייצרות באזור הקילו שניים. זאת אומרת שזה הישג בהחלט מכובד מאוד.
דוקטור ערן הדס, תשמע. אני לא אפסיק לשאול, אבל אני צמחוני, אז אני פחות טועם שרימפ, אבל אני ממש שמחתי לשוחח איתך על העניין הזה. תודה רבה.
תודה לך.
אלו דברינו להפעם. נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צה"ל. נזכיר שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il, machar, כרוכית glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבוא להשתתף גם כמראיינים, אורחים. ומה נשמע בפרק הבא? מתוך הכנס הבינלאומי למזון מהים והמדבר בהובלת משרד החקלאות ופיתוח הכפר והמשרד לשיתוף פעולה אזורי, מלחמת סרטנים בחלזונות.
ואחד מהטפילים, טפילים זה משפחה של טפילים מאוד מעניינים, מי שמכיר בלהרציה באפריקה, זה טפילים שבעצם יש להם מחזור חיים מאוד מאוד מעניין, כי הם חיים בתוך חילזון מים, שהוא בעצם משתלטים על החילזון, והוא מהווה את הוקטור של הפרזיט.
סידור מערכת סיוע לסובלים מבעיות זיכרון.
השיטה בשילוב של מסך חכם מתבססת על העובדה שאנחנו יודעים שבגיל מסוים מסיבות שונות מופיעה להרבה אנשים לצערנו תופעת הדמנציה שעיקרה בעיות זיכרון.
וגם על הפקת מים משופרים לחקלאות מימית.
אנחנו מתעסקים במערכות משולבות, בעיקר באזור שלנו זה משהו שהוא קריטי. המטרה היא בעצם לעשות שימוש חוזר במים. המים בערבה הם נדירים קודם כל, ודבר שני הם באיכות לא כל כך טובה, מים מליחים.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם להולכי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היא שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.